וחנוכת המזבח התחיל עם המחנה השלישי, דגל מחנה אפרים. ראינו שלפי החלוקה, שהקדוש ברוך הוא אמר נשיא אחד ליום, וזה הלך בהתאם למבנה של מחנה ישראל כולו, שהוא עצמו היה מחולק לדגלים, והיסודות של הדגלים הם דברים עמוקים שבכמה הזדמנויות נגענו קצת בדבר הזה. על כל פנים, במה שנוגע לחנוכת המזבח, ובמה שנוגע לזיקה של חנוכת המזבח לחנוכת הכהנים מחנוכת בית חשמונאי, ראינו שהגישה שלהם מתחילה מהעובדה שמושג החנוכה מופיע לראשונה בתורה בקשר למזבח. אני אומר את כל החנוכות שמשתלשלות, וכמה וכמה חנוכות הן, כפי שמענו בפסיקתא, אז יסודם בחנוכת המזבח. ואם חנוכת המזבח היא במבנה מסוים, זה אומר שכל החנוכות צריכות ללכת באותו אפיק. אז חנוכת החשמונאים, כפי שאנחנו מכירים אותה מתוך הקריאה בזיקה אל חנוכת המזבח, מופיעה בשלוש חתימות. דגל מחנה יהודה, וזוהי ההגדרה של בעלי תורה, דהיינו עליך תחילה, וראינו את זיקתם, עמזנו לזיקה של כל אחד מהם לענייני חנוכה. דגל מחנה ראובן, זה הבדיימת שמתוקם בהלכה תחילה של בעלי התשובה. ראובן פתח בתשובה, שמעון וגד, בין הזמן עם הקטן של חנוכה, אז שמעון וגד סובלים. זאת אומרת, זה גוף לעשות תשובה. זאת אומרת, למה צריכים להגיד תשובה, לעשות תשובה למי שלא נמצא פה, מי שנמצא פה, גם כן לא פה, אבל... הדרג השלישי, דגל מחנה אפרים. החטיבה הזאת של אפרים, מנשה ובנימין, היא כבר רמוזה במקרא, בתהילים פ', לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך. אז אין לך אינם, אז תהילים פ' עצמו, צריך הסבר, מה ראה המשורר שם, גם כתוב רואה ישראל לפני יוסף, יש קצת הסברים אפילו בפשט, מה טיבה של החטיבה המשולשת הזאת, חוץ ממה שהיא נזכרת בתורה, דגל מחנה אפרים. אבל אנחנו רואים שיש פה קבוצה שלישית, אפרים, מנשה ובנימין. דבר נוסף המחנה לכולם, הם בני יוסף. ורחל. דהיינו, האגף היוספי הזה, הרחלי הזה, בנימין, אפרים ומנשה כצאצאים של יוסף. אז מיד רואים שהמחנה המשותף שלהם זה הדור השני. אז יש להם איפה? בעלי תורה, בעלי תשובה, והדור השלישי. יעקב הנכדים. והסטטוס המיוחד שלהם מקופל באותו משפט בפרשת ויחי, אפרים ומנשה כראובן ושמעון. אז אנחנו מכירים את זה גם בכיוונים אחרים, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. יש איזה יחס, זה נושא גדול בפני עצמו, בין חנוכה לבין סוכות. ורמיזה אותם יסוקות ויסודות שמשפיזים, דהיינו יחס בין ימי החג לבין אישים במסורת ישראל, מקבל בימי חנוכה את הביטוי המיוחד שלו בחנוכת הנשיאים. ובמשפיזים עצמם, תרצת אברהם יצחק יעקב, תרצת משה אהרון דוד, איך יוסף בעצם? עוד עכשיו, מה עכשיו? אם זה כל השבטים, אז ההסבר המקובל הוא, שיוסף היא דמות ביניים. היא דמות ביניים בין האבות לבין הממשיכים כאהרון, משה ודוד. במה ההמשך של יוסף? שיש לו איזה סטטוס אבאי. אפרים הוא מנשה כראובן ושמעון יהיו אליים. אז זה לא סתם איזה מין ציון של... אני אוהב אותם כמו הילדים שלי. יעקב העניק ליוסף מעמד שנוסף להיות יוסף בן השבטים, הרי עובדי הוא מולדך שהולדת אחריהם על שם, זה כבר לא. דהיינו, יש לך איזושהי השתתפות ביסוד של העמדת צאצאים, של העמדת ולדות. זה אומר שאנחנו מדברים על אפרים ומנשה כביטויים של הדור שבא אחרי זה, מפן אחד, ומפן שני הם בנים בתוך הרשימה של היב. גם אל בנימין היחס הוא כאחד מהדור השני. הוא גם, הוא נולד בלי אמא. הוא גדל בלי אמא. הוא, מבחינה זאת, אין לו את המעמד של כל השבטים, אלא אולי מכאן, כשחמים אמרו במדרש שיוסף נחמרו רחמה ואומר, אני יתום מהם, הוא יתום מהם. הוא חיפש המטלאות להושיב את בנימין על ידו. מה פירוש? יש איזה סטטוס מיוחד של בנימין שנמנה גם הוא על הצאצאים שמונים אותם גם בגלל קטנותו עם אפרים ומנשה. אפרים ומנשה, השמות שלהם מנומקים בתורה בצורה מיוחדת בפי יוסף. ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כי נשא אני אלוקים את כל עמלים, נדבר על זה מחר. ואת שם השני קרא אפרים, כי אפרני אלוקים בארץ אויב. אז כתוב בשמות רבה, פרשה א' פסקה ב', דרך הצדיקים לשום שם לבניהם לעניין המאורע. ויוסף מה הוא אומר? ויקרא שם הבכור מנשה. ואת שם השני קרא אפרים, כדי להזכיר את הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא עמו. אז זאת אומרת, הקריאה הזאת של שמות הבנים של יוסף זה על שם המאורע, עצמיותו של אפרים בהיותו צאצא, אפרים אלוקים. דהיינו האפשרות שאני עושה פירות, אפרים, פריון, אפרני. עצם העובדה הזאת שאחד מבניו של יוסף והנכד של יעקב, השרשרת לא נעצרת. יש רצף, יש תדירות, זוהי תרומה חדשה. זה לא היה בשלושה הראשונים, זה לא היה בשלושה השניים, אבל עכשיו זה קיים. הנה החוט המשולש, הנה הצאצא, מכאן ואילך גדר מיוחד. שמי שרואה דור שלישי אז קרא לעצמו על שם המאורע, דהיינו על שם העובדה שיש ממני יוסף המשך הלאה. יש בבעלי התוספות הפירוש שלהם, אפרים על שם האבות, אברהם ויצחק שנאמר בהם אפר, אברהם שנאמר באנוכי אפר ואפר, ויצחק כאפר על גבי המזבח. עשו פה הרכבה בין מה שכתוב במקרא לבין דרשת חז"ל. באפרים משמע שתי אפרות, אפר אפר, אפרים מן הזוגיים, ולכך נקראו ישראל על שם אפרים שנאמר הבן יקיר מאפרים. אז יש במונח הזה, בדרך הזו של דרישת השמות, כיוון כפול, גם כיוון אל הדור שיבוא, וגם כיוון מיוסף אל הסבא שלו. יוסף עומד איפה על צומת, שהוא קורא לילד מצד אחד כנכד של אברהם ואנוכי עפר ואפר, ומצד שני כיעקב כמו סבא שרואה את ההפריה ואת ההתפשטות ואת ההתענפות. ראו פניך לא פיללתי, והנה הראה אותי אלוקים גם את זרעך. דהיינו, הנה ישנה המשכיות הזאת שלנו. הקשר הזה
בין הנכדים לבין הסבא הוא שמסביר פסיקתא. הצודק הביא אותה בפרי צדיק בחנוכה בעמוד 176. ותנחו מהו בפסיקתא. ביום השמיני נשיא לבני מנשה, ילמדנו רבנו נר חנוכה שעות יר בשמן. אז כמובן השאלה הזאת היא אקטואלית, כי מדברים על הנר השמיני ונשאר שמן בקנקנים. מה תהיה השלכה של הפתילות של הגדולה? המכונים טיפלו בנושא הזה. המשך דברי הפסיקתא, לא יאמר אדם איני מקיים מצוות זקנים. גם הקדוש ברוך הוא, מה שהם גוזרים אני מסכים על דבריהם. תדע לך שרי יעקב שהביאו לו את יוסף, וישם את אפרים לפני מנשה, וקיים הקדוש ברוך הוא גזרתו. מתי? בקורבנות הנשיאים שהקריב שבט אפרים תחילה. אז הדרשן פתח בשאלה ההלכתית ושמח לאפרים את גזרת הזקנים, ובאיזה מוטיב, באיזה מומנט? בזה שהקדוש ברוך הוא גם הוא הסכים. לא יפלה אדם בין הבנים. כל היסוד של יוסף היה בגלל שני סלעים מילה, מה שהתגלגל. והנה חוזר יעקב על אותו תרגיל, ויעשם את אפרים לפני מנשה. ידעתי בלי ידעתי. מי אומר באמת שמן השמיים הסכימו על זה? אז הם נשאר בסימן שאלה. זה בין לבלה לאורך ההיסטוריה, וכשיגיעו לחלוקת הנשיאים, אז הקדוש ברוך הוא אמר נשיא אחד ונשיא העולם. נשאר בצריך עיון באמת, אם את הדבר הזה אישר בית דין של מעלה. יעקב אמר, לא, מי יהיה מה? סכניך ביום אולי. ואז התברר שהקדוש ברוך הוא גם מסכים. זה שכשקבעו את סדר הרכבת הקורבנות, אז הביאו את אפרים לפני מנשה. מכוח מה? מכוח מה שיעקב אמר. אז הנה דבר שנעשה כאן למטה, הסכימו בין השמיים, וזה בזיקה לחנוכת המזבח ובזיקה אל הזקנים. ואז יש מערכה מאוד יפה ועמוקה. אלגנטית. בדברי לצודק. להבין סמיכת דבריהם אלו של אפרים ומנשה וזקנים למצוות נר חנוכה דווקא. אז יש איזה מעלת וכו' וכו'. אגב, הוא מיישב גם את הדבר שהאירון הוא בלילה הראשון, מהי נפקי מיני בין שני המען דאמרים בגמרא ואיך הנציבם. והגמרא שם אומרת, מן דאמר אחד לא תעשו, מן דאמר אחד שאל זקניך ויאמרו לה. והוא אמר, מדוע לא נוח למן דאמר אחד בדברי השני? כל פנים, בסופו של המהלך, הוא אומר שיעקב בירך את הקטן לפני הגדול, וקיים הקדוש ברוך הוא גזרתו בקורבנות הנשיאים, והוראה זו הייתה דווקא בזמן חנוכת המשכן, שהודיע הקדוש ברוך הוא בזה שמסכים על דברי חכמים. כי עצם חנוכת המשכן היה בו גם כן השראת השכינה מכוח מעשי חכמים. ביום קלות משה להקים את המשכן. כי הלא לא הייתה השראת הקדושה במקום קבוע, כמו המקדש היה מקומו מקודש. קדושת המשכן היה מטולטל ממקום למקום. ומכוח מה הייתה השראת השכינה? אתה יודע, מרוויח פה עוד איזה קושייה. מדוע לא מצאנו חנוכת נשיאים במשכן מקדש שלמה? אנחנו מכירים במקדש שלמה י"ב נציבים. אנחנו מכירים חנוכה אדמיניסטרטיבית של ארץ ישראל למחוזות. השבטים היו מאוד מוגדרים, ואנחנו מכירים אפילו מדברי הימים את מה שציטטנו בליל יששכר, את המשלחות שהגיעו מכל שבטי ישראל לשכנע את דוד לקבל עליו את המלכות המאוחדת. זאת אומרת שהייתה מודעות לכל העניין הזה. אז לפי המודל של חנוכת הנשיאים היה צריך לחנוך גם את המקדש בצורה כזאת. שלמה לא בחר לעצמו בדבר הזה. הוא מסביר שחנוכה חנוכת הנשיאים, כך עולה מתוך דבריו, חנוכת הנשיאים הייתה נצרכת, כיוון שהמשכן היה מקום לערער על קדושתו בגלל ארעיותו, בגלל ניידותו, מה שאין כאן המשכן של שלמה. ומן השמיים הסכים, השעת השכינה הייתה לידי חנוכת הנשיאים והמשיכה, ואז הופיע השם יתברך שמסכים למעשה חכמים גם בעניין השבת. ולטעם זה יש לומר שקוראים חנוכת הנשיאים בחנוכה, מפני שאז הופיע הקדוש ברוך הוא שמסכים לדברי הזקנים של מר ותיק זרום במליאה. אז זה מעלה בפני עצמו, אבל מה אנחנו מעריכים את זה? איפה מופיע המומנט של הזקנים? אצל הנערים, אצל הנכדים. איפה תפס המדרש שהזקניך ויאמרו לך שמן השמיים הסכימו, שעה שהילדים כבר לא הבנים, הנכדים, כשיעקב רואה את אפרים מביא לחנוכת הנשיאים, הוא כבר מביא. על זה אמרו שמן השמיים הסכימו על הנשיאים האלה, על ההקדמה הזאת. כל עוד שזה נשאר רק בין הבנים, אז חסר לך את המשולש הזה שלא ינתק. חסרה לך כל שהוא בן, לא, בן בן. בהרבה מקומות אנחנו מוצאים שהחזקה הזו של שלושה דורות, היא הופכת את הדבר לקבוע. זקנים בלי נערים, מי יהיה מה שיש המשך? נערים בלי זקנים, תלושים. זקנים עם נערים, זה הביטחון. שמן השמיים גם הסכימו, אז גם המשכן המטלטל גם הוא הופך למקום להשראת השכינה. ההצמדה הזו של נערים וזקנים בקשר לחנוכה זה פסוק מפורש. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור. אז בפשטות, פדגוגי, כשאחד מתרגל בגיל צעיר, אז זה ילווה אותו. צודק במקום אחר, בעמוד 150 בחנוכה, שם חנוכה הוא לשון חינוך, שהייתה אז חנוכת המזבח ששיפצו מלכי יוון. ועניין חנוכה הוא התחלה מה שאדם מתחיל לחנך עצמו, ומזה נשאר קבוע לעולמי עד על ידי שמרגיל עצמו בתשוקה ורצון של ימי הנעורים. כמו שנאמר, חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה. אז שוב, יש פה מהלך יפה מאוד. איפה זה היזקין? אז הוא אומר שאלת הפתיחה שלו, למה עושים זכר לחנוכת המנורה שהייתה בימי החשמונאים, ואין עושים זכר לחנוכת המשכן וחנוכת המקדש שהייתה קדושה קבועה לדורות? תינך, אם אתה מדבר על הנס, אז גם כן זו שאלה שצריכה הסבר. משנה ארוכה ואבות על 10 ניסים של הסולה רבינו במקדש. מה יחוזיס שלחם חם כיום ילקחו הוא נס ששווה בשבילו לעשות וכאן במנורה לא, אדם אולי יקור, אולי ככה, אולי ככה, מה זאת אומרת? גם שם נעשו ניסים. היו דברים די תדירים בחריגה הזאת מדרך הטבע. מי שיאמר לחומץ, נו, אז למה דווקא על זה? זה במאמר המוסגר. אז נניח שמתעלמים מן הנס, על הניסים, מדיקו לא בטוח לצפות קודשת. למה? בשביל חנוכת המזבח, נו. אז נכון הוא שיש בסרטים מאוד מורחבים לחנוכת המקדש שהייתה החל בחטא בתשרי. נכון הוא שיש, כשלא אומרים תכלי במדבט הימים הראשונים של ניסן, יש מקומות שקוראים בתורה בפרשת הניסים, אבל לא מצאנו סטטוס חזלי לחנוכה הזו. למה דווקא? יש כמה חנוכות, 7 חנוכות. פסיקת המונה. הראשונה חנוכת שמיים בארץ, האחרונה חנוכת עולם הבא, ואחת לפני האחרונה היא חנוכת בית השמונה, חנוכת הכהנים.
דהיינו, גמר ההיסטוריה שאנחנו מכירים היא חנוכת החשמונאים. אז למה מכל החנוכות רק להם קבעו?
אז על פי המהלך שהוא פותח בו, אז הוא אומר ש...
על פי דרכו, תתחיל בחנוכה הראשונה. איפה זה היזקין? בחנוכת החשמונאים. דהיינו, יש פה תהליך היסטורי שמגיע לבישולו בחנוכת החשמונאים. וגמר התשוקה והגעגועים היה בימי החשמונאים מצד הצרות, ועל זה אנו עושים זכר לזה החינוך והתשוקה השייע, שעל ידי זה נשאר בנו בקביעות הערה תורה שבעל פה. זה חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. אז מה הוא עשה? הוא עשה מכל החנוכות חטיבה אחת, ועשה מהנער האינדיבידואלי הזה במשלי, עשה אותו נער ישראל ואוהביו, ועשה את ההיסטוריה כמזדקנת, ואמר, חנוך לנער על פי דרכו. כיוון שהתחרנו בחנוכת הנשיאים לנער, אז גם כי יזקין עם ישראל לא יסור ממנה. מי היה הנער בחנוכה? הבן יקיר ליפה. אז כיוון שיש בן יקיר כזה, כיוון שיש ביטחון שגם הצעיר הזה ממשיך, אז זה ערובה לא בשביל אפרים האיש, אלא בשביל אפרים העם. אז בשביל אפרים העם גם כי יזקין לא יסור ממנה. נער ונשאר נער.
כל בני רחל, זה דיברנו בקיאות אחרת, כל בני רחל כאימם הם באמצע הדרך.
ה-36, חצי, אם יש בתנו בנית, ראינו שהם נפקימים בהלכה לגבי שריף, דיברנו על זה בליל יום עצמו. רחל הייתה בת 36, דהיינו טיפה אחת, צעד אחד, בהתחלת המורל, את החצי של הידוע, היא באמצע על אם הדרך. לעולם הם טעונים השלמה.
לעולם הם טעונים החינוך.
הכל בנוי, הכל מסודר, ואתה צריך לחנוך אותו, אתה צריך לחדש אותו.
היום השני והיום השני, טבע הדברים, הם
סיום של החטיבה הנורמלית, שבוע ימים, שהיום השמיני הוא למעלה מסגרת הטבע, זה הרי פשוט.
שהיום השמיני הוא סטטוס מורכב, גם בשבת, גם בשמיטה, בכל מקום.
כל השמיים זה מצד אחד הסיום, ומצד שני זה כבר נושק כמו כל סיום, גם התחלה של דבר אחר לגמרי. אז זה בדיוק נער. נער הוא חותם את תקופת הנערות של אביו, הרי באותו רגע שאביו העמיד ולדות, אז הוא הפסיק להיות נער, הוא הפסיק להיות מהנוער, הוא כבר מאז קיימים. אבל יש כבר נער, הנער הזה כבר פותח את הדבר החדש.
ימי שנותינו בהם 70 שנה, עם בגבורות 80 שנה.
הנה לך חטיבה של 7 ו-8 בחיים, וגם בימות השבוע, בימי החנוכה, בכל מסגרת, ומכאן ואילך זה דור חדש.
פשוט. אם היו היוונים והמתייוונים מנצחים, אז בדרך הטבע היה מגיע כיליון לאמונה המונותאיסטית. בואו ציור מה היה נראה העולם התרבותי ערב המרד החשמונאי. הכל אלילי, האליליזם שוטף את העולם, בערי ירושלים ממלכת כהנים קטנה, בלי אמביציות צבאיות, בלי תוכניות גדולות, חלק גדול של העם יושב בבבל, חלק אחר בגלות המצרית, ואין להם שום, אין נבואה, אין איזה מסת נפש גדולה על תיקון העולם, הם יושבים להם פה מן המודיעין ופנימה כזה, אפשר לתאר לעצמנו איזה מדינונת קטנטנונת כזאת, וכהן גדול עומד בראש, אנשי כנסת הגדולה, לא ברור בדיוק המסוד הזה, והם שומרים על הנר הקטן הזה של אמונת הייחוד. אם זה היה שוטף, וזה שטף בחלק את האינטליגנציה ביהודה, אז בדרך הטבע כל המפעל התורני והנבואי היה ברדת עניין. מה שקרה מבחינת, אני מדבר בלי אמונת, מבחינת ההיסטוריה היבישה, מה שקרה כתוצאה מהמרד במודיעין והגלגול של ההיסטוריה כשיהודה הפכה להיות ממלכה עם הגבולות האיתנים שלה, עם ההתפשטות, ואחר כך הפגישה עם רומי והפגישה עם הנצרות, ומכל זה מה שהתגלגל. איזה גדודים יוונים הראשונים שבאו, אחר כך זה כבר התחיל להתגלגל, ששלחו עוד משלחות ועוד משלחות. זאת אומרת שלך עשית השם גדול וקדוש בעולמך, לא רק באותה שנה של המרד ושל טהרת המקדש, אלא כתוצאה מן ההצלחה של המרד החשמונאי בקידוש השם עד סוף כל הדורות. את העולם אי אפשר היום להחזיר לאמונה האלה. יש למעלה מחצית האנושות מדברת היום על אל יחיד, לך עשית שם גדול וקדוש. יש בה ברחבת בעולמך בהעלמה, דווקא מקום שהיה הסתר, מקום שהיה חושב, מקום שלא היה סיכוי, שם היה שם גדול וקדוש בעולמך. הנה בפרשתס מדוע השמונאים בניו, כי היו בנים, כי היו ממשיכים, כי היו נערים. ראש חודש הוא חג לעתיד. זה פשוט. ראינו, אמרנו מה לא בראש חודש. אנו שמיד אומרים לשיחה כבר מזדמנות אחרת, הערכנו בה. תמיד אומרים מה שהיה בעבר. אחד היחידי שאומרים על שם יעדים, היה מדי חודש בחודשו יבוא כל בשר להשתחרות לפני הראשי. לפני 70 שנה, המהפכות הקומוניסטיות הראשונות, אז הם שטפו את עולם הישיבות. חלק לא מבוטל מראשי ישיבות מאוד מכובדים, זה מפה לאות ומספרים, היו סוציאליסטים, קומוניסטים, במהפכות. הם כבשו את העולם באמת שלהם. והסיסמה, אפשר עוד לעקוב אחרי זה קצת בעיתונות ובספרות דאז. המחר הוא שלנו. ריאקציה. יש חזרה, יש סקיינים. הדגל של הנוער. הפרוגרס, ההתקדמות. העולם של המחר. זה העולם המתוקם, זה העולם שלא יהיה בו ניצול, שלא יהיה בו פוליטריות, שלא יהיה בו קפיטליזם, עולם מתוקם, עולם של הנוער המתקן. ראש חודש, חידוש, הוא עולם המחר, הוא עולם של התיקון. ולכן, איפה התחילו לחוג את ראש חודש? בית שאול. שעה שיש מלכות בישראל, שאול ודוד, איך שהנצנוצים הראשונים של המלכות, אז עושים סעודות ראש חודש. כי ראש חודש הוא החג של בני אפרים, הוא של הילדים. מדוע לא בא בן ישי אל הנחל? שישב המלך וישבו הצאצאים, וישב יונתן, וישב דוד, צריכים את ההמשך. אם יש ילדים על יד השולחן, אז חגיגת ראש חודש. כי יש סיכוי שהראש חודש הזה יהפך למציאות בעולם העתיד. יש בשפת אמת, ויברך את יוסף. אז אנחנו מצפים שתהיה ברכה ליוסף. מה כתוב אחרי זה? ויברך את הנערים. ויברך את יוסף היום עולמו, ויברך את הנערים. אז יש בשפת אמת בעמוד 165. ויקשו, כי אין הברכה רק לנערים. אז למה לא כתוב ויברך את יוסף? עשוב, יש פה איזה מהלך גדול. אותו דבר מקשה, ישמחה אלוקים כפיים ומנשה וכי השם, מה זה כאפרים ומנשה?
כי רק כראובן ושמעון יהיו.
אז למה מברכים?
ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. דהיינו, שהברכה היא לאפרים ומנשה. ומה כל היחס של אפרים ומנשה כראובן ושמעון? אז היה צריך לומר, ישמחה אלוקים כראובן ושמעון. למה ללכת לשני? והמה אם התייחד הברכה היא שמחה כאפרים ומנשה?
אך, כי לאשר היה דור שאחר השבטים. כל מקום ניתנו להיות מכללם. וזה על ידי הברכה קנה להיות דמוק בשורש, אף שהם למטה ממדרגה. איזה עקוב. ובאופן זה יכול להיות נמשך ברכה לכל איש ישראל מאבות הקדושים.
אם היו אומרים ישמחה אלוקים כראובן ושמעון, מי אמר שיש המשך? ראובן ושמעון היה להם סבא, קראו לו יעקב, וזה נגמר הסיפור.
אבל באותו רגע שאתה מברך את הנערים,
אתה מברך את הצאצאים האלה, ואתה אומר להם, דור שלישי יש לו התייחסות לשני.
זה משהו אחר.
ובאופן זה יכול להיות נמשך ברכה לכל איש ישראל מאבות הקדושים, אף אלף דור.
כי השורש מהם. ובזה יש לומר מה שכתוב היברך את יוסף. כיוון שניתנו בניו להיות שבטים, ממילא ניתלה הוא יותר.
אז כאן הוא רומז לסטטוס המיוחד של יוסף. הוא אשר דיברנו, והוא מביא באמת שבזוהר כתוב אדם שיוסף לא נמנע מן השבטים כי נתעלה למעלה מבחינת השבטים. במה? אצל יוסף בא לידי ביטוי האפשרות שגם צאצאיו יהיו ממשיכים, ומכוח האפשרות הזאת שבא אצל יוסף, אז בך יברך ישראל. מה יברך ישראל? שהחוט הזה לא ינתק.
ואומר, שהברכה לנערים היא ברכה כאפרים מאלוקים.
אז מה טיב הברכה המיוחדת הזאת של אפרים?
בזה שזה עובר לדור שיבוא. אז זה כבר דגם אפילו לאלף דור. זוהי הברכה בכלל ישראל. חסידים אומרים, לא מצאתי את זה בדיוק, אבל זה כתוב בכם בשערים.
הוא יברך את הנערים? שישארו נערים.
יונה רז את כל הספרייה שלו הגדולה. ראה את הכל, לא קראת, אבל אולי לא ספרייה גדולה. רז אותה לבוא לשדה בוקר, אז יצחק נבוא נזר מולנו. קיצר, הרבה מדפים. רוצים ספר אחד, ברסלב. אז יצחק נבוא שואל אותו, מה זה עושה אצלך? זאת אומרת, יש פה משפט אחד, בגללו שווה כל הספר הזה שישאר. לא, מה שבגורים מביאים בברסלב, אבל אז, מה המשפט?
שאסור להיות לקק. הוא יברך את הנערים.
בן גוריון הזקן הבין את הסיפור. האם איך קידם נערים? חלק נשארו מנוערים, אבל...
יש מעלה גדולה של נערים.
הוא יברך את הנערים שישארו נערים. אפרים, למה כאן יכולה להסתיים חנוכת המזבח?
זה לא רק מפני שנגמר השמונה, נגמר הספורס, על מה נדבר. מפני שיש חנוכת המזבח, אז אם יש דגל אחד של בעלי תורה, דגל נחלי יהודה, ויש דגל של בעלי תשובה, זה ראובן, שמעון וגד. ברגע שיש גם הדגל של החבריה הצעירים, שנשארים מתחנכים, הוא יברך את הנערים, החנוכה הזאת לא נגמרת. גם כי הזקנים יהיו זקנים.
אבל זקנים שהם מחנכים צעירים. גם כי הזקין לא יסור ממנה, ממה?
מלהיות נער. יש בה...
שולחן ערוך הביא המשנה ברורה בשם המגן אברהם בסימן סמכה בהלכות קריאת שמונה. המנהגים שהם נגעו שורשי התפילה אין לשנות כל אחד ממנהג מקומו. בכל קריאה יגרנה, כי י"ב שערים בשמיים נגד י"ב שבטים. בכל שבט, אני קוראים למשנה ברורה, שניסח את דברי מגן אברהם ואחרים. בכל שבט יש לו שער ומנהג. אז לא לטשטש, לא
לעבור ממקום למקום. כל אחד יש לו את י"ב שערים האלה.
אז יש במגיד דבריו ליעקב של... של המגיד הגדול, בסימן צדיק ו', בנידון משהו יש נוסחאות שונות בעניין התפילה, ונסתפק השואל איך לנהוג בנפשו בדברים. אז אומר, דברים אלה עמוקים אי אפשר לבאר אותם בכתב. אמנם כבר נודע שאמרו חז"ל י"ג השתחוויות היו במקדש נגד י"ג שערים ונרמזו ביחזקאל, שער ראובן וכו'. והנה י"ב שערים הם שער לכל שבט, וידוע שבית המקדש מכוון נגד המקדש שלמעלה, ובאופן כללי יש לו שער, והתפילה שכל אחד יכול לעלות בשער שלו, וכבר דיברנו על ההשערה, רק מי שיכול לשער את הדרך שלו הוא יכול לעלות, ותפילה במשל. והנה השער י"ג הוא למי שאינו זוכר את שבטו ואינו יודע באיזה שער יבוא למלך, לזה מכוון השער י"ג. ואם ישאל השואל מאיזה צורך הם י"ג על שערים, התשובה היא כי בזמן שהיהודים ידועים כל שבט ושבט וניסה, היה יותר טוב להיכנס בשער שלו. אומנם מי שאיננו יודע שייכנס בשער היהודי הזה. זה הסיד הרבה את הרב קוק. יש באורות, בעמוד מנגימל, שכחת השבטים לייחוסם היא הכנה לאחדות האומה. על ידי הזיכרון של חילוק השבטים, הייתה הגלות גורמת שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי. דבר אופייני, יש תועלת מזה שכל אחד מכיר את שבטו, אבל במציאות של ימינו, בסנחרי, בלבל את העולם, בלבל את הגריה, הוא החזיר חלק, לא ידוע בדיוק, יש שבטים גלולים. על ידי השכיחה הזאת של ההתפרטות מתרבה בעיגול, לא רק התפילות, תכוון למגיד אברהם, ערויות לכל שבט ובני תיקון עצמו, כי מכל ערכי החיים וכו'. אבל זה כדאי הוא. ואז תבוא. אז זה העסיק אותו. אבל מה קשור לעניינים? יש, איך נולד השער י"ג הזה? השער י"ג הזה נולד מהחנוכה של יוסף לאפרים ומנשה. אז בעזרת השם מחר נדבר למה דווקא כשמשמיטים את לוי, למה לוי הוא היוצא של חג גדולה משלהם, עגולה על ראשה, זה המעמד המיוחד. מה שיש אפרים ומנשה זה לא רק בשביל השער י"ג. מי שלא יודע את השער שלו נכנס באיזה שער? של הנער, של החדש, של ההתחדש. אתה לא יודע את שלך, ואיפה אז תתחיל מחדש. זה השער, מה שהמגיד אומר, על מי שלא יודע את השער שלו. איך זה מתיישם? ולמעשה, אז המגיד בעצמו אומר שזה הוא יכול למסור רק בעל פה. הוא לא מוכן להגיד הוראה בפועל, מה שיהיה כתוב, מה? אתה יודע באמת את הכוונות שלך, אתה יודע לאיזה שבט אתה נמנע. אז מי שמתפלל בכוונות, מסתום איזה מעשית, הוא יודע איזה תירוץ. מי שלא יודע את שבטו, אז מה הערובה שלו? הנערים. כי נער ישראל, הוא יברך את הנערים, יברך אותם שישארו נערים שדרך השער הזה ייכנסו. חנוכה זה תהליך מתמשך, ומתמשך מן הנעורים עד הזקנה, לא רק של האיש המתחנך, חנוך לנער גם כי יזקין, אלא גם של ההיסטוריה. זה הרי מה שרמוז. אז אגמור בשיר תגמור חנוכת המזבח. חנוכת המזבח התחילה בפעם הראשונה בתנ"ך, מופיע חנוכה בקשר למזבח. אז זה הפתיחה. וזה גם הסיום. אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. וכל החנוכות זה רק הליכה לקראת האז. אלף זה. אחד על גבי זה על שם. מה הערובה שנצליח להגיע לזה? נערים. צעירים. אפרים. צעירים שתלויים בזקנים. או שנערים על שם אפרני, או על שם האפר של אברהם, אנוכי אפר ואפר. דרך הצדיקים לשום שם לילדים על שם מאורע שהיה, או שמראה תמרור לעתיד. חנוכה הוא על הפתח. על הפתח הזה עומד אליהו. שאליהו ומש חוידך, זה דמרה מפורשת ואומרים מציאת אדם, לא רוצה להיכנס לזה, כבר דיברנו. כל מקום שיש איזשהו נקישה, איזה מעבר בין זקנים לבין נערים, שעולם העתיד הוא עומד בדיון, אז בא אליהו ועומד שם. עולם המחר הוא שלנו. אם יש ביטחון שיש נערים, אז אפשר להגיד את שירת העתיד. אפשר לחזור פעם נוספת על מנגינה של זקנים, על מילה. אתה אמר את זה, המורדכי הזה, השאלה מה הוא עשו? לפני 800 שנה, 400 שנה. חנוכת המזבח של משה. אז עוד הסתפקו עם היסוד הזה של יעקב, שהקדים את אפרים למנשה, אם הוא תקף. איפה זה קיבל את המשפנקה שלו? בחנוכת המזבח. את המזבח הזה, כשיש נערים שהם מושכים על הכתפיים את החנוכה, אז אתה יכול להיות בטוח. אז זה גמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח.